זה לא מפתה אותי זה שאתם יושבים בפיזור כזה, זה לא נותן לי תחושה שיש פה הרבה. אדרבה, דיבוק חברים, זה יהיה טוב. זה, אם אפשר ממש להגיע עד פה, ואם אפשר ממש להגיע עד פה, אספו ואגיד עליכם. זה גם כן יגיע. גם זה עוד יגיע. השבת ידברו בכל בתי הכנסיות על מחלוקת קורח וכל הדתו. בכל בתי הכנסיות ידברו בגנות המחלוקת. בכל בתי הכנסיות יהיו בלבטים שיתמתחו על הכיסא ויתנו קרחץ מעומק דליבה, יגידו נכון, באמת מחלוקת זה דבר גרוע מאוד, יסתכלו על השכן שלהם שהוא בא למחלוקת בדרך כלל, כמובן שלא הוא, ויצאו בזה ידי חובה והכל יהיה בסדר. אני עומד ושואל, האם התורה הזאת שהיא תורה שהיא שייכת לכל בתי הכנסיות תהיה נכונה גם בשבית המדרש שלנו? האם שייך לבוא ולהגיד שזה אותו דבר גם ביחס לבית המדרש שלנו, לבית מדרש בכלל? אנחנו מחנכים בחור מהרגע הראשון שרגלו דורך את בית המדרש למילה יסודית אחת, מחלוקת. אני זוכר שהגענו לצבא, שאלו אותנו מתי מחר בבוקר מסדר השכמה, לפי מה קובעים? לפי מתי שאפשר להתפלל. מתי אפשר להתפלל? מתי הנץ? אלה אומרים 5.22, אלה אומרים 5.36. איך יכול להיות? יש לכם ויכוח מתי השמש זורחת? לא, זה הנץ האסטרונומי, הנץ הנראה. זה הוציא את המפקדים שלנו מדעתם. איך יכול להיות? כל דבר מחלוקת, אבל כל דבר מחלוקת? גם מתי השמש זורחת יש לכם מחלוקת? ואנחנו באים, אנחנו אומרים כן, לא שיש לנו ויכוח מתי השמש זורחת, אנחנו יודעים בדיוק מתי השמש זורחת, ואולי אנחנו יודעים מתי השמש זורחת יותר טוב מאחרים, כי זה נמצא אצלנו בלוחות, אבל יש לנו ויכוח איך להתייחס, מה צריכה להיות צורת ההתייחסות. וכך זה הולך בכל ענייני המחלוקת, בכל דבר ודבר יש ויכוח איך להתייחס. אז איך עכשיו מתייחסים לזה? מתייחסים לזה ככה? מתייחסים לזה ככה? מחלוקת. ואחר כך אנחנו נסיים כל תפילה בפסקה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ונשאל את עצמנו אם אנחנו לא עושים עצמנו צחוק כשאנחנו אומרים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, בזמן שאנחנו מרבים כל כך הרבה מחלוקות עד בלי די. מסתבר שאנחנו צריכים להשקיע קצת יותר בכמה הבנות שתאפשרנה לנו להבין בצורה יותר נאמנה ויותר נכונה מה זה מחלוקת ומה זה שלום. אם כבר אנחנו מדברים, אז בואו נהיה אמיתיים וגלויים. יש משהו יפה במחלוקת ומשהו מכוער בשלום. המחלוקת מצטיירת בפנינו כמו אידיאולוגיה. אם יש מחלוקת, סימן שאתה נמצא בסביבה של בעלי עקרונות. אחד מהסימפטומים של בעלי עקרונות זה שיש מחלוקת, הם רבים. וואו, יש גישות. זאת אומרת, יש פה אנשים בעלי חזון, אופק, תפיסת עולם, גישה, חשיבה. יש מחלוקת, הם חלוקים. זה רציני. לעומת זאת, כשאתה רואה את החבר'ה של השלום, אתה אומר, אלה אנשים מוכנים למכור את האמא, את האבא, למה מעניין אותם, ככה, 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 זה חפיפניקי. יותר מזה, יש משהו מסעיר, מרגש במחלוקת, שהמחלוקת כביכול עוזרת או 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 או, או, או מסמלת איזה מין חידוד של השקפת העולם שלי. אם אני חולק, אז אנחנו מתגוששים, ואז אני מגיע לאמת שלי יותר חזק. אנחנו מתחילים באיזושהי מחלוקת שהיא מחלוקת מאוד מעומעמת, אבל מהר מאוד כל צד תופס צד ואומרת שלא בצורה מאוד מאוד חדה, אני כזה, הוא כזה. יש משהו מאוד אמיתי ועמוק במחלוקת. כמו שכותב עשת אמת, ולאום מלאום יאמץ. על ידי העימות שיש בין לאום ללאום, על ידי זה עצמו יאמץ, על ידי זה עצמו מתאמצים יותר ומתבררים יותר ומכוונים יותר, וכל אחד ואחד מזקק יותר את עמדתו. ולאום מלאום יאמץ. יותר מזה, הרבה פעמים כשאנחנו עובדים ומסתכלים על שניים שמתווכחים, אנחנו רואים שכל אחד אפילו לפעמים נוקט איזושהי עמדה שהיא עמדה יותר קיצונית מאשר השני, סליחה, מאשר הוא חשב מלכתחילה. וכל כך למה? כי הוא רוצה לצעוק באלף צעקות, אל תחליפו אותי, אני לא כמוהו, שום פנים, אבל כרחוק מזרח ממערב, ונותן איזה מין הצהרה שזורקת אותו לצד השני. הוא לא התכוון כל כך, אבל מכיוון שהוא רצה מאוד מאוד לברר את דעתו, עמדתו, להדגיש איפה הוא נמצא, אז הוא אמר שזה מין דבר שלפעמים זה קיצוני מאוד מאוד מאוד. ואז אתה רואה לפניך שתי תפיסות עולם, זה יפה. הרב קוק כותב, כל מה שירחק חוג האורה של הידיעה המוכרת מהידיעה האחרת, ככה יגדל הצל שהיא מטילה יחד עם הבהירות שהיא גם כן גורמת בכללות. הדברים ניכרים ביותר ביחס של כל חוכמה מוגדרת לגבי חברתה, שכל מה שיותר יתייחד ויעמיק אדם בחוכמה מיוחדת, ככה יגדל הצל שמושלך על ידי זה על מרחבי חוכמות והכרות מוגדרות אחרות. כמה שבן אדם יותר מתעמק ויותר משתדל כדי להכיר חוכמה מסוימת ולהתבצר בתוכה ולהיות ספץ בעניין הזה, וכאילו לקחת את התפיסה הזאת עד הקצה, ככה יותר הוא מטיל צל על דברים אחרים. דברים אחרים הולכים ונפסלים לאט לאט. זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. למה? כי יש לי את הזה הספציפי שהוא בסדר ואין עוד זולתו. נשמע מאוד אידיאולוגי, נשמע מאוד חזק, אבל אז כשאתה מדבר על שלום, על תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם, אתה מבין למה זה נשמע כמו פרווה. אחרי שאני באתי ואמרתי בצורה קיצונית שהאמת היא בלפי ההסבר הזה, שהוא מובן לפי הגישה הזאת, שהולך לפי ההסבר ההוא שמתפרש על פי ההערה הזאת, ורק אחרי שגמרתי לעשות את כל הפלפולים האלו הסברתי לך בדיוק מה אני חושב, רק ככה. עכשיו, אם אני ארצה לעשות שלום, רק פשרה אני יכול לקרוא לזה, זה לא שלום, זה פשרה, זה פרווה. מה אני מבקש ממך בכדי לעשות שלום עכשיו? אני מבקש ממך שתוותר על הקנייץ' המסוים הזה בכדי להשלים איתי. כי אחרת איך אנחנו יכולים לעשות שלום? זה מזכיר לי דבר שכבר סיפרתי אותו פה מעל הבמה, אבל עכשיו תוך כדי זה שאני מדבר זה פתאום בא לי עוד פעם, את אותו הסיפור שאיזשהו יהודי הלך על הגשר בברוקלין, והוא רואה מישהו חושב לקפוץ מהגשר לתוך המים למטה. המשמעות היא שהוא איננו. אז הוא ניגש אליו ואומר לו, מה אתה הולך לעשות? תגיד לי. הוא אומר, לא, אין לי אף אחד בעולם, אני לא מרגיש שייך לשום דבר בעולם. הוא אומר לו, רגע, תגיד לי, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, נו יופי, גם אני יהודי. אתה רואה? רגע. אתה אורתודוקסי, רפורמי או קונסרבטיבי? מה אתה? הוא אומר לו, אני אורתודוקסי. הוא אומר לו, נו, הנה יופי, אתה רואה, גם אני אורתודוקסי. הוא אומר לו, רגע, אתה אורתודוקסי חסידיש או ליטביש? מה אתה, ליטאי או חסידי? אז הוא אומר לו, אני ליטאי. הוא אומר לו, יופי, אתה רואה, גם אני חזה, גם אני ליטאי. הוא אומר, רגע, הוא שואל אותו. הוא מתנדנד שם על הגשר למעלה. הוא שואל אותו, רגע. אתה ליטאי ירושלמר או ליטאי של סבוטקה? מה אתה? הוא אומר לו, אני ליטאי של המוסר, לא ירושלמר, רק מוסר. אז הוא שואל אותו, רגע, אתה מוסר? אז הוא אומר לו, כן, גם אני מוסר. הוא אומר לו, רגע, אתה מוסר סבוטקה, נבר אדוק או כלם? איזה מוסר אתה? הוא אומר לו, אני מוסר כלם. אמרתי לו, קויפר, אפיקוירס, ודחפתי אותו מהגשר. כדי לעשות שלום, אתה תצטרך לוותר על כל הקנייצ'ים. כי אחרי שהגדרת את עצמך, שאתה אורתודוקסי, ליטביש, מוסר, סבוטקה, נו תגיד לי עכשיו, אפשר לעשות ככה שלום? כל אחד תקוע בכזה מין פינה ספציפית. איך אפשר עכשיו לעשות שלום? ברור אם כן, הפועל יוצא מזה, שברור שמי שעושה שלום, הוא מאנשי הפרווה. עזבו אותו. הוא לא רציני. מי רציני? רציני זה שנכנס עמוק בתוך האידיאולוגיה ואת. הוא גדר לו בדיוק. יש לו קו ברור. יש לו השקפת עולם חתוכה, שמה זה? בעובי של שערה. אפשר להבין. והשלום? שלום. שלום זה בשביל משרד החוץ. אבל אנחנו לא בקטע של שלום, אנחנו בקטע של אידיאולוגיה, של הבנה. ואם זה ככה, באים אליי ואומרים לי, תלמידי חמים מרבים שלום בעולם. תלמידי חמים מרבים שלום בעולם. הרי כל מה שאנחנו עושים כל הזמן זה לדקדק את ההבחנה שבין מה שאני אומר לבין מה שאתה אומר. ולא די לנו בזה ולא נתקרה דעתנו, אלא שאם הרב עומד ואומר, יש כאן חקירה, האם איגו זה נאמנות או כך טענה? אז מה שואל הבחור? רגע, למה היא נפקה מינה? ועד שהוא לא מביא לו נפקה מינה, לא נחה דעתו. מה עושה הנפקה מינה? הנפקה מינה זה שאם אתה סובר ככה, אז התוצאה תהיה ככה, ואם אתה סובר אחרת התוצאה תהיה שונה. זה צריך להיות שזה יהיה שונה. יש את האמירה הזו, מה נפקא מינה קידוש האישה? המקדש אישה על מנת שמיגו זה נאמנות. אז אם מיגו זה נאמנות היא מקודשת, אם מיגו זה כוח טענה היא לא מקודשת. אתם צוחקים? איסור אשת איש. מצוין, עכשיו יש נפקא מינה, זה איסור אשת איש, תקענו את זה. אחרת מה אמרנו? אם זה ג'לי לא עשינו כלום. חזק מאוד. אז איפה השלום פה? על מה אנחנו מדברים? זה לא נכון בכלל. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להתקדם עוד קומה אחת. אני רוצה להשתמש במשולש שנקרא חסד, גבורה ותפארת. חסד זה מידה ימנית, זה מידה של לתת, של שפע, של טוב, של חיוך, של אהבה, של חיבוק. חסד. גבורה זה בדיוק להפך, זה ביקורת, זה גבולות, זה לעצור, זה לצמצם, זה גבורה. ויותר מזה, בכמה שיעורים בסיסיים בחסידות, לא צריכים ללמוד קבלה בשביל זה, בכמה שיעורים בסיסיים בחסידות אז אתם כבר תדעו שיש פה באמת התנגדות, ויש פה שני כוחות שונים. זה תנועה לתת, זה תנועה לקמץ, ולא זו בלבד, אלא שצריכים את שתי התנועות האלו, כי תנועה אחת תיתן, והתנועה השנייה תבוא ותגביל ותסדר את זה וכו'. ואז מגיעה מידת התפארת. אנשים חושבים בטעות שמידת התפארת זה האמצע. יש לנו תזה, אנטיתזה, סינתזה. יעקב אבינו שלי מודב הן. למה? הוא באמצע. מקום טוב באמצע. כזה פר וכזה, נכון? קצת אברהם, קצת יצחק. מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. כזה זלמן כזה, כאילו נחנח, באמצע. זהו, יעקב אבינו. מוריי ורבותיי, זה לא נכון. זה לא נכון. כי כשתמיד מתארים את שלושת המידות האלו, מתארים אותם בצורה של סגול, בצורה של משולש. צד ימין חסד, צד שמאל גבורה, והתפארת למטה ובאמצע. חשבתם פעם למה זה למטה ובאמצע? למה לא צד ימין חסד, צד שמאל גבורה, ובאמצע על אותו קו עומד התפארת? אלא מה? רוצים להסביר לנו משהו אחד. שאם ההתמודדות תהיה אחד מול השני, פשוט, צד ימין ייסע לכיוון שמאל, צד שמאל ייסע לכיוון ימין, עכשיו הפכתי, צד שמאל ייסע לכיוון ימין, יש לי את הידיים שלי גם כן, הם ייפגשו באמצע, שניהם יבואו עם כל הכוח. מה יקרה שהם ייפגשו באמצע? הם ייתקעו. זה מושך 100 לכיוון הזה, הוא מושך 100 לכיוון הזה. מה קרה באמצע? הם עומדים, כי הכוח של שניהם שווה. זה באמת פרווה. לא פעלנו כלום, לא עשינו כלום. כאילו החסד כבר לא חסד, והגבורה כבר לא גבורה. יש קצת, אתה יודע, מרגישים קצת טעם של חסד בזה, מרגישים קצת טעם של גבורה. קשה לקרוא לזה, בסדר, זה שיטה חדשה. זה פשוט קצת מזה וקצת מזה, ועשינו קצת איזה מיקס פה, וזהו. יצא צבע באמצע. לא מדי כזה, לא מדי כזה. פרווה. זה לא המידה שעליה אנחנו מדברים. זאת לא מידת התפארת. מידת התפארת מדברת שהתנועה נעשית מימין לשמאל ומשמאל לימין, אבל היא נעשית גם כלפי מטה. בחשבון פיזיקלי פשוט, כששני הפקטורים האלו ייפגשו בתנועה שהיא תנועה מימין לשמאל ומשמאל לימין, אבל גם כלפי מטה, בהתנגשות של שניהם יצא כוח שיכלול את הכוח שבא מימין, את הכוח שבא משמאל, ויוצא כוח ישר כלפי מטה. זה בחשבון פשוט של פיזיקה. מה זה אומר? ובכן, במוסר זה אומר ככה. קודם כל, לטובת המפגש שבין ימין ושמאל, תרד למטה. מה זה אומר? את האגו תוציא מהוויכוח. בלי אגו. כשאתה מעמיד את שניהם על אותו קו, והם ממשיכים לנסוע על אותו קו, מתנגשים אחד בשני, הפירוש הדבר שאתה השארת את שניהם עם האגו המנופח של כל אחד ואחד, וכל אחד ואחד מנסה כאילו בום. אז זהו, זה לא יוליד כלום. דבר ראשון, לרדת. לרדת קצת למטה. לא לוותר על התפיסה שלך. לא ימין ולא שמאל. אבל מה כן? להוציא את הפינות. בבקשה, בלי פינות. בלי אגו. תבוא, תגיד את עמדתך. פשוט מאוד. זוהי השקפתי. תיפגש עם הצד השני. שגם הוא עשה את אותה הפעולה, שהפעולה היא הפעולה של להוציא את הפינות ולעקר במקצת את האגו, את הביטים של האני. יש פה מפגש אמיתי בין ימין ושמאל. כלום במפגש הזה לא נגרע בעובדה שזה ירד למטה. ימין ושמאל נפגשו. אלא מה? שבמקום להוליד איזושהי מין התנגשות חסרת תוחלת והתקעות באמצע, זה הוליד כוח חדש שהוא כלול משני הכוחות שמכוחם הוא בא גם יחד. בתוצר החדש יהיה גם חסד וגם גבורה. הכל יהיה שם בתוצר החדש. זוהי מידת השלום. השלום איננו מדבר על זה שאתה תוותר על הפינות, שאתה תוותר על הקצוות. לא, זה לא המושג שלום. המושג שלום הוא מפגש אמיתי בין השקפות עולם, בין תפיסות עולם, כשבסופו של דבר בנפש של כל אחד ואחד זה מסתדר בדרך שלו. סופו של דבר זה שבכל הוויכוח הזה יהיו ימניים ויהיו שמאליים, יהיו ככה כאלו שחושבים חייב וכאלו שחושבים פטור, אבל החייב הוא כבר לא יהיה אותו חייב קטגורי, אלא הוא יהיה חייב הרבה יותר רחב, חייב שיש בו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. הוא הגיע להכרעה שאלה הוא הגיע מתוך ראייה של מכלול הרבה יותר גדול. הוא לקח בחשבון הרבה יותר דברים. ואתה מרגיש שכשהבן אדם מדבר אליך ומרצה את עמדתו, השקפתו, הוא לא מרצה אותה מתוך תפיסה חד צדדית, אלא הוא אומר, אני יודע את המורכבות, אני חווה אותה, והמסקנה הסופית שלי היא הצד הזה. אבל אתה שומע בדיבור, אתה שומע את המורכבות, זה דיבור אינטליגנטי. אתה שומע, הוא לקח בחשבון את הצד השני. הוא הגיע למסקנה שלו, אני לא מדבר עלו. אני לא מדבר פה על השפה של מבולבלים. השקפת עולם דרך כן. אבל הקשבה, שמיעה, לקיחה והכנסה לתוך הנפש של אדם, מה אני יכול לקחת מפה ולהוסיף לתוך השקפת העולם שלי, ולקחת את השקפת העולם שלי ולהרחיב אותה בצורה שכשאני אומר חייב, זה יישמע חייב אחר, חייב עמוק יותר, חייב רחב יותר. לא איזה מין תפיסת עולם שבן אדם שראה דבר אחד וזהו זה, גמרנו. הוא יישם לעצמו השקפת עולם, אין שום בעיה, מה אכפת לו? לא לקח בחשבון. זה מה שהוא ראה, שלום. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם, בן אדם, זה סתם, זה עכשיו, עכשיו זה ממש שלא לשמע מה שאני עושה עכשיו. אבל בן אדם שהולך בדרך הזאת, גם קצת קשה לנצח אותו בוויכוח. כי הוא כבר היה שם. הוא כבר היה שם. תיזהרו מהאנשים האלו. מה זאת אומרת תיזהרו? תלמדו מהם. הוא כבר היה שם. הוא כבר חשב עליך. אתה לא בא אליו, אתה שולף לו איזה טיעון והוא אומר, אה, לא חשבתי על זה. ואז הוא יוצא באיזה מין מתקפה כנגדך, למה? רק בגלל שאתה אמרת הפוך ממנו. הוא היה שם, הוא חשב את זה, הוא בירר, ולמרות הכל, התוצאה שלו הייתה אחרת. זה תפיסת עולם הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מהותית. איזשהו בירור ופסיקה שהרבה יותר מהותית. עכשיו, תוך כדי זה שאני מדבר, אני חושב שאולי זה העומק, שאם ביידים פסקו פסק דין שחייב מיטה ולא נמצא אחד שילמד עליו סנגוריה בתוך בית הדין, הוא יוצא זכאי. למה? כי החייב שלכם הוא לא חייב מספיק עמוק. לא נשמעה דעה אחרת. בהערת אגב, על הערת האגב, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שכידוע מבחינה צבאית הגענו למקום של לפחות ההכנה שלנו לקראת המלחמה הייתה כישלון גדול. היציאה ממנה הייתה הצלחה גדולה, סייעתא דשמיא, רחמי שמיים מרובים. אבל הכניסה שלנו לתוך המלחמה הייתה כישלון גדול. מינו אחרי זה ועדת חקירה, נקרא ועדת הגרנט. ואותה ועדה כתבה שבכל דיון במתכל חייב להיות איפכא מסתברא, ככה הם קראו לזה. חייב לשבת בצוות איש חכם, איפכא מסתברא, שכל מה שכולם אומרים הוא חייב להגיד הפוך. זה התפקיד שלו. חייבים, אתם שומעים? אני מדבר אתכם עכשיו אסטרטגיה צבאית. איך יכול להיות שכל אלופי הצבא נשבו באיזו מין קונספציה צבאית וכולם חושבים אותו דבר? זה אבי אבות הכישלון. כשאנחנו אומרים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אין כוונתנו לומר שתלמידי חכמים הם אגודה של פרוודיקים. כוונתנו היא שכשאתה שומע תלמידי חכמים מדברים ביניהם, וכשאתה שומע אותם מתווכחים ביניהם, אתה שומע עומקים, אתה שומע קבלה, אתה שומע לקיחה בחשבון של עמדתו של הזולת. לא מדלגים. יש להם ויכוחים, אתה שומע כל מיני ויכוחים, זה פשוט ביזיון לאינטליגנציה. כמו זה, הוא אומר שלא, הוא אומר שלא, הוא אומר שלא, כמו שכולם שמו שעבה באוזניים, אף אחד לא שומע מה שאני מדבר. ככה מתווכחים? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, מכיוון שאתה מרגיש שגם כשהם מתווכחים יש בבסיס איזשהו מכנה משותף שמשותף לשניהם, מכנה משותף של לקיחה בחשבון של שיקולים, מכנה משותף של לקיחה בחשבון של סברות, מכנה משותף. ואתה מרגיש את זה, אתה חווה את זה בצורה מאוד חזקה, וזה הגדולה של תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם. אחי ורעי, שני דברים. אתה כבר יודע מה אני הולך להגיד, אה? זה לא כל כך קשה. פתחנו יוזמה חדשה שאני ממש שמח עליה. לוח העמדה 10, מגיע לכם את כל הצלשים שבעולם. איזה רמה, איזה דיון, איזה... בואו נזכור את מה שאנחנו מדברים כאן. הדבר הראשון, וכתב את זה אחד מהחבר'ה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים אותו זה לא להתנגש חזיתית, אלא טיפה לרדת. לא לשכוח את המשולש הקדוש. ענווה. ענווה. ענווה אין משמעותה לוותר על הרעיונות שלך. לא. רק תגיד אותם מתוך קבלה, מתוך הבנה לעמדתו של השני, מתוך לקיחה בחשבון. תקשיב, תהיה פתוח, תנהל דיאלוג שיש בו הבנה. תגמור את הדיון עם שלום, עם שלום שעניינו אילו ואילו דברי אלוקים חיים. יש כאן שותפות במטרות, יש כאן שותפות בגישות, יש כאן שותפות, יש כאן מחלוקת לפעמים טקטית. אני יודע שתמיד אנחנו אוהבים לבוא להגיד, הם חלוק מסודו של דבר. בסדר. בסופו של דבר, כולנו רוצים להחזיר יהודים בתשובה. אז... לא, שאנחנו... שני מקומות שונים, לגמרי. ואני יודע, תגידו לי, גם לזה יש מחלוקת. זה לא נכון. כולם מתכוונים לשם שמיים, זה בטוח. הדיון, שם הוא צריך להיות... ככה הוא צריך להיעשות, ועל ידי זה אנחנו באמת באמת נזכה לתלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם, כמו שהרב כותב, ריבוי הדעות, מרבים שלום בעולם. זה לא שהם יוצרים שלום אחד, אלא מרבים שלום, הרבה שלומים, הרבה. זה, יש לו את הגישה הזאת ויש לו את הגישה הזאת, אבל הכל נעשה מתוך איזשהו שלום פנימי שמוביל לאותו מקום, לאותו עבודת השם, לאותו התכווננות כלפי שמיים, לאותה התכווננות של לשם שמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. עד כאן הלמייסה. ועכשיו הלמייסה של הלמייסה. ידידיי היקרים, בשבת הקרובה יש לנו כאן שבת גיבוש, בעזרת השם. אם אין גדיים אין תיישים, אמרנו כמה וכמה פעמים, עוד פעם, נשמת אפה של ישיבה זה הדור החדש. בחסדי שמיים, בעזרת השם, זכינו, תהיה כאן שבת מצופה, ובעזרתכם גם כן מצופה כאן שבת די גדולה, בסביבות 35-40 חבר'ה שמתעתדים להגיע לכאן לשבת. אנחנו צריכים את העזרה של כולכם, לא את ההצגות, לא את המשחקים, את העזרה הפשוטה. ואהבת לרעך כמוך. מגיע יהודי למקום חדש, קבלו אותו, תנו לו יד, תסבירו לו איפה הוא צריך להניח את הראש. תבינו, האנשים האלו הם החברים שלכם לשנה הבאה, אולי החברותה שלך בשנה הבאה. האנשים האלו הם אנשים שבאו למקום חדש, מן הראוי להסביר להם פנים. אנחנו מצפים לנוכחות של כולכם, השתתפות בסעודות, בעזרת השם, בטיש, האירוח, סעודות השבת, מקבלים דין מן דין, ייקבעו כאן חברותות, ועוד יבוא איזה פרסום בנפרד, ייקבעו כאן חברותות, נשתדל לידע אתכם, כל אחד ואחד, מה עניינו, מה הוא בא לבדוק, מה הוא רוצה לשמוע, וכולי, שתדעו להתמודד, שתדעו להגיד, שתדעו מי הבחור שיושב לפניכם, נשתדל לעשות כמיטב יכולתנו, על מנת שהדברים האלו באמת יעלו יפה, והקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, וחפץ השם בידינו יצליח להרבות גבולנו בתלמידים המרבים שלום בעולם.